אנחנו לומדים את המאמר כל דודי מליקוטי תורה בשיר השירים. הפסוק אומר, כל דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות. כמובן, דודי זה משל על הקדוש ברוך הוא, ומתארים שהקול של הקדוש ברוך הוא, שהוא אחר כך יקשר את זה עם יציאת מצרים, היה באופן של מדלג ומקפץ. דומה דודי לצבי. שואל אדמו"ר הזקן, צריך להבין שינוי הלשונות, שבערים כתיב מדלג, ובגבעות מקפץ. אז כמובן צריך להבין מה המשמעות הרוחנית של המושג דילוג וקפיצה באלוקות, על מה זה מרמז, ולמה מושג הדילוג קשור להרים והגבעות, אומרים עליהם את הביטוי מקפץ. כדי להבין את זה, אז הוא אומר, הנה פסוק זה נאמר על יציאת מצרים. מה הקשר ביציאת מצרים העניין של דילוג? שידוע שהיה הגאולה בדילוג מ-400 שנה לרדו שנה. במקום שהם יהיו במצרים 400 שנה, כמו שנאמר בפסוק, הם היו 210. כמו שכתוב במדרש שיר השירים בפסוק זה. איך המדרש מסביר את הפסוק? אז אנחנו כבר מבינים שיש מושג של דילוג בגאולה, אבל כמובן שהסדר הזה שהגאולה של מצרים הייתה באופן של דילוג, זה הכל במשמעות אלוקית הרבה יותר גבוהה, שזה יתבטא גם בדילוג בשנים. אז כמובן צריך להבין הרבה יותר בעומק מה המשמעות של דילוג באלוקות, שזה יתבטא בקיצור שנות הגלות. להבין כל זה, אז הוא מקדים עוד שאלה ידועה שקשורה להגדה של פסח. הנה אנו אומרים בהגדה, מצה זו שאנו אוכלים, כשאנחנו יושבים בליל הסדר, לפני חצות הלילה צריך הרי לאכול ולסיים את מצוות אכילת מצה, ואומרים בהגדה שהמצה שאוכלים הוא על שום מה, על שם שלא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה להם מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא גאה לה. זאת אומרת שמקשרים את אכילת המצה עם הגילוי האלוקי שהיה ביציאת מצרים. שאל אדמו"ר הזקן ואומר, והנה לכאורה, אין זה טעם מספיק? לא מספיק לומר שהסיבה היחידה למה אוכלים היום מצה זה בגלל שנגלה למלך מלכי המלכים, כי עניין התגלות זו שנגלה למלך מלכי המלכים היה אחר חצות. כמו שכתוב, היה בחצי הלילה. הגילוי האלוקי התחיל מחצות הלילה, שאז התחיל מכת בכורות. אחר מכן היה את הגילוי האלוקי שנגלה למלך מלכי המלכים, וזה היה אחר חצות לילה. ומה זאת ואכילת מצה שאנו אוכלים, ומה זאת המצה שאנחנו אוכלים היום בליל הסדר, זה לא רק היום, אלא וכן בפסח מצרים. גם במצרים שכבר אז אכלו מצות, כי הרי הפסוק אומר בערב תאכלו מצות, זה היה כבר עוד עדיין ביותם במצרים, זה היה לפני מכת בכורות, זה היה לפני חצות. ואז האכילה צריך להיות קודם חצות דייקה. כמאן דאמר, כמו שידוע לשון, שהמשנה אומרת, מסכת זבחים, שהפסח אינו נאכל אלא עד חצות. ובפסח נאמר, הרי כשאוכלים את, הרי מכיוון שבשר קורבן הפסח חייבים לגמור לפני חצות. ובפסח נאמר, ועל בשר קורבן הפסח כתוב, על מצות ומרורים, זאת אומרת שאוכלים את זה עם המצות, אז ברור שאכילת המצות היא לפני חצות. אז איך זה במצות שאוכלים לפני חצות, אומרים שזה קשור לנגלה להם שהיה אחרי חצות. להבין כל זה, מביא את מוזקן הקדמה כללית ויסודית מאוד. הנה אמרו רז"ל, ידוע הלשון שכתוב, עד שלא נברא עולם, היה הוא ושמו בלבד. לפני בריאת העולם, אז היה הוא, עצמותו של הבורא, ושמו. הדבר הזה הוא קצת לא מובן, כי אנחנו מכירים את המושג של שם, שהוא בדרך כלל לשימוש של זולת. אבל כשאדם הוא בפני עצמו, אז אין צורך בשם, אין לו שום שימוש בשם. אז כביכול באלוקות, כשאומרים שלא נברא העולם, אז מה פירוש היה שמו? למה צריך שמו? מי צריך את שמו? מה המשמעות של המושג הזה, שיש לו שם, עוד כשאין נברא, אין עולם, אין נבראים? אז כדי להבין את זה, אז הוא מסביר. דעיני חיות כל העולמות, שנמשך ממנו יתברך, כל החיות שהקדוש ברוך הוא מחיה את כל סדר ההשתלשלות, את כל העולמות, אז ידוע שאינו אלא בחינת אור וזיו בלבד ממנו יתברך. החיות שמחיה כל כך הרבה נבראים, זה בעצם רק זיו בלבד מהקדוש ברוך. מה מתכוונים לומר כשאומרים זיו? זיו זה כמובן גם משל, אבל מה המשל של זיו מחדד לנו? זאת אומרת, כמו על דרך משל זיו השמש או זיו הנר. כשאנחנו מדברים על הזיו, על האור שיוצא מהשמש, או אפילו זיו אור שיוצא מנר שמדליקים, אז הרי ברור לנו שאינו נוגע אל העצם כלל. הזיו שמאיר מהשמש, הוא בכלל לא נוגע לשמש. דיינו, אם יאיר עכשיו אור השמש ביותר בתים, בפחות בתים, אם מישהו יסגור את התריסים ולא יאיר אצלו, מישהו יפתח את התריסים וכן יאיר אצלו, בכלל לא נוגע לשמש כמה האור שלו יתפשט ולאן. כמו שאומר והראיה, שאף אם יש מסך מפסיק, באופן שאין הזיו יכול להתפשט, אם יש מסך מפסיק, או אם יש עננים שלא נותנים לאור השמש להתפשט, מכל מקום אין בעצם שום שינוי. עצם השמש לא משתנה שום דבר, אם כן האור שלו מתפשט או לא מתפשט. זאת אומרת, הזיו לא נוגע לעצם. כדי להדגיש שבאלוקות אותו דבר, שהקדוש ברוך הוא כביכול לא משתנה ולא מתפעל ממציאות העולמות והם לא תופסים מקום אצלו, אז אכן מדמים את החיות האלוקית לזיו. זה הנמשל. כמו כן למעלה, אותו דבר נבין את הנמשל באלוקות. כוח אלוקי המחיה כל העולמות נקרא בשם אור. מה מתכוונים לומר, למה קוראים לזה אור? הרי ככה המקובלים בחרו לקרוא לזה בדרך משל של אור. מה המשל של אור מדגיש לנו? שאינו נוגע לעצמותו יתברך כלל, ואינו פועל בו שום שינוי. זה לא כבר יכול שהקדוש ברוך הוא נהיה בו שינוי, לפני שהוא ברא את העולם, אז לא היה לו עולם, עכשיו שהוא ברא את העולם הוא מתעסק עם כל כך הרבה נבראים להחיות אותם, אז כבר יכול, הוא משתנה אצל בן אדם, לפני שהוא בנה בית, אחרי שהוא בנה בית, לפני שהוא קנה חפץ, אחרי שהוא קנה, אז יש אצלו הבדלים בין לפני לאחרי. אצל הקדוש ברוך הוא אין שום הבדל בין לפני לאחרי, למרות שמנתיים מקבלים כל כך הרבה נבראים חיות, כי החיות שמקבלים אינה עושה בו שום שינוי. כדי להמחיש את העניין שלא עושה בו שינוי, לכן קוראים לזה אור, כי אנחנו רואים שאור שיוצא מהמאור, מהשמש או מהנר, אינו פועל שום שינוי במקור של האור, לא בשמש, לא בנר. כמו שכתוב, זה בעצם פסוק מפורש שהנביא אומר, אני השם לא שניתי. לא שיניתי, פירושו שלא השתניתי על ידי בריאת העולם. כמו שאומרים את הלשון בתפילה לפני תפילת שחרית, ואתה הוא קודם שנברא העולם, ואתה הוא אחר שנברא העולם. אותו אתה הוא, לא השתנה שום דבר. אז לחיות הזו שרוצים להדגיש שהיא לא פועלת שום שינוי, קוראים לזה אור. יש לזה עוד כינוי, ונקרא גם כן בחינת שם. את אותו זיו מכנים גם כן שם. איפה רואים שמכנים את זה שם? כמו שכתוב, יעללו את שם השם. למה מכנים את זה שם? מאותה סיבה. כמו על דרך, משל, האדם, שהוא בפני עצמו אינו צריך לשם כלל. האדם, כפי שהוא מצד עצמו לא צריך את השם, פירושו של דבר שהשם, זה לא דבר שהוא חלק מהמהות שלו ומוסיף לו, ובלעדיו חסר לו. להפך, כשהוא לבד הוא לא צריך את זה בכלל. מה הצורך של השם? רק לזולתו, רק הזולת משתמש עם השם, שיקראו אותו בשמו, ואינו נוגע לעצמותו כלל. אז זאת אומרת, הכינוי שם דומה לכינוי זיו. שניהם מבטאים אותו רעיון שאינו נוגע לעצם הזיו או השם. וזה כמו שאומר את הנמשל במפורש. כי אינו בחינת כוח האלוקי המחיה כל העולמות. הוא רק בחינת שם בלבד. לכוח האלוקי קוראים שם. מה מתכוונים בהדגשה של הביטוי שם? שאינו נוגע לעצמותו כלל. זה לא מוסיף לו על עצמות של הבורא. לא מוריד לו אם כמה נבראים מתו, לא מוסיף לו אם כמה נבראים התווספו. הכל בא ממנו, אבל זה כל כך לא תופס מקום, שזה בכלל לא נוגע לעצמותו. יש איזה עוד כינוי לדרגה, לבחינה הזו. אמרנו קודם קוראים לזה זיו, קוראים לזה שם, ונקרא בחינת מלך. קוראים לזה גם כן מלך, מלכות. מה הדמיון למלך? כמו למשל המלך על מדינתו. אז מה היחס בין המלך למדינה? כל אנשי המדינה יש להם פחד מהמלך, יש להם כבוד למלך, אבל הם לא מכירים באמת את המלך מקרוב, לא מכירים את העצמות ומהות של המלך. מה גורם עליהם את התחושה, את הפחד או הרספקט המיוחד, העירה, שאין עצמותו ומהותו נתפס ומתפשט במדינה כולו. רק שמו לבד שנקרא מלך עליהם. הוא נקרא המלך שלהם, אז השם שלו שהוא המלך שלהם זה משפיע עליהם. כמו כן למעלה, אותו דבר גם פה בנמשל. מה שאלוקות מחיה כל העולמות, הוא רק בחינת מלכות. החיות הזו שמחיית כל העולמות, זה נקרא מלך. מלך שמו זיו, שבמשהו מלך עליהם, מחיה ומהווה אותם. וזה שהוא נקרא מלך של הנבראים, זה בעצם החיות של הנבראים. אז מלך בשר ודם, הוא לא מחיה את האנשים במדינה שלו, הוא רק מנהיג אותם, שולט עליהם. אז השם שלו שהתפשט על אנשי המדינה משפיע שהם יראים ממנו, הם מכבדים אותו וכדומה. ואילו בנמשל, אז הקדוש ברוך הוא מחיה אותם, הוא מהווה אותם, הוא בורא אותם. אבל זה אותו עניין, זה רק בחינת שם, זיו, מלך. דהיינו, שמו יתברך מלבד. כביכול השם שלו, הזיו הוא זה שמחיה את העולמות. אבל מהותו ועצמותו יתברך. אינו בגדר המשכה והתגלות, אבל עצמות המהות של הבורא לא נמשך לעולמות, לא מתגלה לעולמות, אף אחד לא כלי אל העניין הזה, כי הוא לבדו מרום וקדוש, ולמעלה מכל שייכות לפרטים. אתה הוא עד שלא נברא עולם, אז זה נאמר, שעד שלא נברא עולם, אחרי שנברא עולם, זה אתה הוא, נשארת אותו הוא, אין שום שינוי בך. עכשיו אדמור זקן אומר, דבר מעניין, והנה בנוסחה הישנה היה כתוב, אתה הוא עד שלא בראת, ואתה הוא מי שבראת. ואתה הוא הנוסחה, איך עכשיו הנוסח בתפילה? אתה הוא עד שלא נברא, אתה הוא מי שנברא. מה ההבדל לשני הנוסחאות? מה היחס בין הבורא לעולם? האם זה שהעולם נברא, האם אומרים בראת, או אומרים נברא? מה ההבדל? ההבדל האם הוא נמשך ונתפס ומתעסק עם הבריאה באופן אקטיבי, ואז אומרים עליו בראת, או שהבריאה היא באופן שנמשך רק זיו ואור, ודאי מהבורא, אבל זה בא להראות שכביכול הבורא, עצמותו של הבורא לא נתפס בבריאה, אז זה כאילו נברא, לא חלילה מעצמו, אבל נברא זה מראה שהוא בעצם לא השתנה על ידי זה. אז לכן הנוסחה שאומרים אתה הוא עד שלא נברא יותר מדויקת, כמו שהוא מפרט, והעיקר הוא כנוסחה זו. למה העיקר כמו הנוסחה עד שלא נברא? כי כן הוא לשון הפסוק. הפסוק אומר, יעללו את שם השם כי הוא ציווה ונברא הוא. לא אומרים כי הוא ציווה וברא. וההפרש בין בראת לנברא הוא, מה ההבדל אם אומרים אתה הוא עד שלא בראת, אתה הוא מי שבראת. שאומרים אתה הוא עד שלא נברא, או אתה מי שנברא, מה ההבדל בין שני הביטויים? כי בראת משמע, אם היו אומרים בראת, מה המשמעות של המילה בראת? שהעצמות נמשך גם כן בבחינה זו. דהיינו שהוא כביכול, העצמות של הבורא נתפס בבריאה, ואז חלילה הוא היה משתנה. כמו לדרך משל האדם. כשחושב ומעיין באיזה דבר, אז העצמותו גם כן נמשך במחשבה זו. כשאינו חושב דבר אחר, אדם שחושב על משהו, הוא נתפס במחשבה הזו, והוא מונח בזה, הוא לא יכול להיות מונח במשהו אחר. אז היינו יכולים לחשוב מה, כביכול הקדוש ברוך הוא נתפס כרגע בבריאה, והוא כרגע תפוס בזה, ודאי שלא. אבל אצלו יברך הוא אינו כן, שאינו נוגע לעצמותו כלל. רק דרך זיו והרע באלמה. והרי הוא כאילו נברא ממילא, לכן הלשון היותר מדויק, זה נברא כאילו ממילא, כי אינו פועל שם שינוי חס ושלום בעצמותו כלל, ולכן נכון הוא זאת הנוסחה, כמו שיש לפנינו, עד שלא נברא. זאת אומרת, נברא זה מראה שהוא בעצם לא נתפס. והדוגמה היא, כמו זיו השמש מן השמש. שאין שייך לומר שהשמש מאיר זיוו, השמש לא מוטרד, קם בבוקר, ועכשיו הוא מחליט, עכשיו אני יוציא כמות כזו של אור. רק שנמשך ממילא זיו מן השמש. הזיו יוצא מן השמש בדרך ממילא, השמש לא צריך להתעסק עם הוצאת הזיו ממנו. אז כביכול, זה, אבל אצל השמש, זה לא תלוי ברצונו של השמש, יש לו, השמש זה נברא, יש לו את החיסרון שהוא גולם ולא בחירה, לא לעירו. אבל כמובן מהשמש אנחנו רק לוקחים את המשל, רק לפרט הזה, להראות את הדוגמה של דבר שלא, המשפיע לא נתפס בהשפעה עצמה. כביכול דומה לשמש, אבל ברור שאצל הקדוש ברוך הוא זה הכל ברצונו ולא בהכרח, כמובן. כמו שנמשיך הלאה בעזרת השם בשיעור הבא.